עכשיו אנחנו חלק שני של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור, אני שחי, ואיתי קרן כץ. בחלק הראשון קרן סיפרה קצת על הילדות, ואיך בכלל להגיע לבצלאל וללמוד על איור. ועכשיו אנחנו חלק שני, קרן מסיימת את הלימודים והיא מספרת על התהליך לתואר שני. אז היי קרן.
היי. אבל לפני זה רציתי להגיד דיברנו על בצלאל, אז זה ברמה המקצועית. סיפרתי על קורסים שדחפו אותי לכיוון של הקומיקס והיור, אבל גם כל החוויה של בצלאל, זה ממש כתבתי על זה בספר, זה הדבר שהייתי הכי מושפעת ממנו, החוויה של להיות במצב של לימוד, או בבית ספר שכל הזמן החוקים בו משתנים. גם החוקים משתנים כי לימוד אמנות זה מין סוג של דיאלוג ממש משונה בין דברים שלא היו קיימים קודם, ופתאום צצים לעולם, ואז קיימים ביניהם אינטראקציה. אז במובן הזה, המרצים שהכי השפיעו עליי דווקא לא קשורים בכלל למקצוע האיור. זה יותר היה באיך שהם דיברו, בקול שלהם, בלבוש שלהם, שבדקתי כל פעם לראות, בתשוקה, כן, מה הטקסים שלהם, לפני שהם נכנסים לחדר. הייתי מאוד, אולי גם כדי להשיח את הדעת שלי מהלחץ של הלימודים עצמם, אז כל הזמן, וזה ככה אני עושה כל החיים שלי, כדי שאני לא יחוש בעול הנורא של להיות בן אדם. ובכל מיני קשיים, אני עושה יש לי איזשהו קול בראש שאומר, אני רק צופה מהצד, כותבת לי בפנקס רשמים, ואני יכולה בכל רגע לעזוב. אני לא, אני פה, אני יענה כמה שאני אוכל ממה שיש כאן, וברגע שאני לא יעמוד בזה, או שאני ארגיש שהנוכחות שלי פג התוקף, אז כל הזמן גם אני מסיטה את המבט על הצד. אז במובן הזה בצלאל הוא גם סוג של גן עדן, כי זה מקום מאוד מפותח, גם ברמה ארכיטקטונית, גם ברמה של אנשים עושים דברים שונים. זהו, ובתואר השני, אם כבר שאלת.
איפה, כן, תזכירי איפה זה. רגע, אין לך את הפרויקט גמר פה?
יש לי.
יש את הפרויקט גמר, אז מי שביוטיוב או פייסבוק, הנה הפרויקט גמר. יכולה אפילו לקרב את זה, נראה, מצלמה.
כן, האמת היא שהשם שלו הוא מתייחס לבצלאל, כי זה The Night Poetry Class in Room 1001. זה סיפור מסגרת אחד עם הרבה ספרונים, והרעיון היה לייצר חוקיות שאני יכולה לכל חיי להוסיף עוד ספרונים לכרך הזה. רואים גם שלא למדתי טיפוגרף, או זה הקריחות שהצבתי, שמעצבת אני לא. אז מבוסס על זה שבבצלאל אז אף פעם לא מצאתי את החדר, כי איכשהו יוצא שמשום מה, לא יודעת, אולי בחוויה שלי קומה 4 היא מתחת לקומה 3, בגלל שצריך להחליף מעליות, והמעלית שצריך להחליף אליה כדי לרדת לקומה שהיא בעצם מעל היא כזאת. וגם עושים כל מיני קיצורי דרך, כי לפעמים יותר מהר לקחת מדרגות למעלה, לקחת את המעלית הזאת, מאשר לקחת את המעלית הזו. אז הסיפור מסגרת הוא ששני האנשים צריכים ללכת לקורס שלהם, שנמצא בחדר 1001, בבצלאל, נראה לי מחלקת אנימציה ממש. ואז הבחורה מאוהבת בבחור, והיא בדרך, והיא מקווה שעד שהם ימצאו את חדר 1001, הוא יתאהב בה, וככל שהיא מספרת לו יותר סיפורים, חדר 1001 מתרחק מהם. זה קצת כמו שחזדה ו-1001 לילה ולילה. שהיא קונה לעצמה עוד זמן עם הסיפורים. ואז כל סיפורון זה הסיפור שהיא מספרת לו.
יפה.
אז כן, אז
טוב, יש גם, יש אונליין, אז נראה את זה גם אונליין, נשים לינק.
והמנחה שלי לזה הייתה המאירת מאירה קלמן, שאני מודדת.
צריכה.
כן. אז התואר השני הזה הוא בדיוק ההפך מכל מה ש... הוא מאוד מכוון קריירה. אנחנו 20 איש בכיתה, זה לימודים של שנתיים. לכל אחד יש סטודיו, אז אתה נמצא 24/7 בבית ספר, סטודיו עם צמודים.
זה בניו יורק.
בניו יורק. אבל, למרות שהסקול הוויז'ו עושה בית ספר ענק, אין אינטראקציה עם המחלקות האחרות ואין קמפוס. כלומר, אתה רק עם ה-20 איש האלה, אז זה הפוך מבית הלל, אבל זה טוב במובן שלו, כי יש אינטימיות וזה מאוד מכוון מטרה. ויש חיי סטודיו. כלומר, אתה נמצא כל הזמן בבית ספר, ודווקא העיקר זה מה שאתה לומד מהחברים שלך והשיתוף של תהליכי העבודה, ויש פחות שיעורים. וגם בעניין ש...
זה כל יום הלימודים או שזה...
לא, זהו, זה לא כל יום. הם נותנים הרבה מאוד מרחב לסטודיו, זה נגיד 3 ימים בשבוע. אתה יכול גם לקחת קורסים אם אתה רוצה, אבל זה שאתה יודע שביום שישי יבוא ארט דירקטור מהניו יורק טיימס לראות את הסטודיו שלך, אתה רוצה להישאר שם כל הזמן כדי שיהיה לך מה להראות ולעבוד בפורטפוליו.
ומה זה הסטודיו שלך? זה ממש חלל?
זה קיוביקל, זה נראה קצת כמו בית עץ.
אוקיי.
קיוביקלס שנצמודים אחד השני, ויש לך שולחן, ואתה פשוט עובד בו. אבל אתה יכול, אבל יש, אם זה פתוח לכולם, ואם אתה רוצה מחיצה, אתה שם וילון. אבל לרוב משאירים פתוח.
ואז בעצם מה שאת עובדת עליו, את תולה אותו על הקירות?
כן, כן. כדי שאם יבוא מבקר ושאתה לא שם, זה מאוד... ככה אני... זה מאוד דומה, נגיד ביקרנו, שני החללים המקצועיים היחידים שאני מכירה זה ביור, כן, יותר בעולם הקומיקס, אבל זה נגיד הוצאת פנגווין והמערכת של הניו יורק טיימס, וזה גם ככה, זה אופן ספייס כזה, שכולם בחלל, ויש לוח גלויות, יש להם לוח מודעות ענק עם גלויות של כל המהירים ששוברים להם, ואז הם, וגם בפנגווין, לכל אחד יש את הפרויקטים שהם עובדים עליהם, ואז מה שזה עושה זה שגם אם זה לא המחלקה שלך, בעצם זה שאתה עובר שם, יש כל הזמן אווירה של פידבק ושיתוף פעולה, גם אם זה לא בהכרח. אז אני חושבת שגם בלימודים וגם אחרי זה במקצוע, זה מאוד האוריינטציה. עכשיו אני יכול להיות שאני... אני, זה ב-2013, אז אני לא יודעת, אני כבר לא בעולם הזה, אבל...
ובאת עם איזה מטרה, כאילו תור שני, היה איזה, חוץ מהתשוקה שהייתה, הייתה גם, היה איזה מטרה?
אז זהו, אוקיי, אז אני צריכה להסביר קצת, כי גם כי לימדתי את זה, אז אני מרגישה מחויבות... לדברים שעולים מאנשים שבונים לעצמם את מסלול חייהם. מי שהיה איתי בכיתה, שני שליש הם לא אמריקאים. וחוץ ממני, כל מי שמגיע לבית הספר הזה, וזו השקעה כלכלית עצומה, ובכלל, אני השארתי בן זוג בצד השני של האוקיינוס, אז זה גם השקעה אישית, כלומר, יש הרבה ויתורים. מגיע כי הוא רוצה למקם את עצמו בלב התעשייה שבה הוא רוצה לחיות ומאגרים. כל מי שהגיע בלי יוצא מהכלל, מתוך ה-15 סטודנטים ה-foreigners, היגרו בסופו של דבר לניו יורק ועכשיו גרים שם ועובדים שם ומתפרנסים ויש פרנסה. הלימודים זה דרך מאוד מאוד קלה, או לא קלה, סליחה, כי... אבל זה אחת הדרכים הכי אפקטיביות להשתלב בתעשייה, כי גם בלימודים מפגישים אותך עם התעשייה.
כן, וגם יש את השם וגם... של הריפוטיישן של
השם המקום הזה. השם הוא לא, כי לא צריך לא? תואר שני, כלומר, לא, כי אף אחד לא... יש הרבה מאוד הערכה דווקא לאוטודידקטים, בעולם האומנות על השם אין, זה בעיקר כי נותנים לך את הזדמנות לפגוש את האנשים, זה התכנים. זה שיש לך תואר, להפך, יש אפילו אנשים שאומרים שמעריכים את מי ש... כלומר, יש לכאן ולכאן, השם הוא לא אומר.
כאילו את העבודה הקשה שהוא עשה לבד.
לא, זה לא בהכרח עבודה קשה, פשוט יש... לא, האמת היא, אני נכנסת ממש לנישה קטנה של... אוקיי, אני מתייחסת באופן ספציפי לפודקאסט מאוד מעניין, שנקרא Your Dreams My Nightmare, במפתח הזה, שאני לא עושה אותו טוב, שמורה בשם מירסקי, שזה היה המנטרה שלו, שסם וובר, שהוא מאייר פנטזיה מדהים, הוא הבוגר של אחד המחזורים מעליי, ואשתו היא גם אשתו לשעבר, אני חושבת שהיא בת הזוג של מייקל די פורג', טוב, סליחה, זה ממש פרטים... אז הוא מראיין מהירים, ובפודקאסט עם אשתו שהיא לא למדה תואר שני והוא למד תואר שני, והם אומרים כל מי שלומד תואר שני נכנס לחובות ענק, בעיקר אם זה סטודנטים אמריקאים שצריכים לקחת הלוואות, אם זה אנשים כמו החברים שלי לכיתה, אז מדובר בהשקעה שתחזיר את עצמה, כי הם מתפרנסים ממש טוב מאיור. המחירים הם, נגיד, אנשים, חבריי לכיתה, מקבלים מאות אלפי דולרים על חוזי ספרים, 20 אלף דולר לחוזי פרסום. זה הוצאה כספית, אבל אם אתה יודע שאתה בתעשייה הזאת, זה גם פחות או יותר.
כן.
אבל בכל זאת, זה השקעה שצריך. והוא דיבר על, הוא מדבר איתה על, על הסקול דט הזה, שזה נושא מאוד גם מפלג ברמה הסוציו-אקונומית של מי יכול לעסוק באמנות, מי יכול ללמוד בבתי ספר, ואיך אפשר לייצר לעצמך מסגורת שאתה לא עובר בזה. לי יש מזל כמר ללמוד שם, כי יש לי משפחה בארצות הברית, והיה לי איפה לגור, זה מסלול אחד מיני רבים. אז באתי לבקר באמת משפחה, ואז עברנו בשם בבית ספר, ואבא שלי שוב אמר, כי אני מתגברת על זה מאוד, אבל אני ביישנית מאוד בטבעיות, ואני מעדיפה לדמיין ולחלום על דברים ולפנטז מאשר לפגוש אותם במציאות. אבל אבא שלי מאוד פרגמטי, והוא אמר, בואי ניכנס ותראי. כלומר, את דיברת על זה שגם דיברנו על זה עם מרצים מבטל, על תואר שני, מירב הרבה שנים רצתה שיהיה תואר שני בעיר בארץ, מירב סלומון. ואז הוא אמר, את מדברת על זה, אז בואי תראי איך זה נראה. ואז פשוט עלינו בספונטניות, נפגשתי עם מנהל בית הספר. מנהל בית הספר, הוא בא ממשפחה של שמנים. סבתא שלו הייתה יושבת על גזע עץ ואומרת עתידות לאנשים. הוא מצייר ציורי מערה, הוא קורא את ההילות שלנו שאנחנו נכנסים. הוא היה... הרבה פעמים שלפו עליו אקדח בכל מיני סיטואציות הכי מוזרות, הוא יוצא ליערות כדי, ונעלם לכמה שבועות כדי למצוא כל מיני דברים לפיסול, הוא פשוט בן אדם מדהים, והוא נפגש איתי, הוא סיפר לי סיפור, יש לו קול מהפנט, הוא מנגן על סקסופון.
מי זה?
קוראים לו מרשל אריסמן. ואז יצאתי משם, וזאת הסיבה היחידה, לא הייתה לי מטרה, ללמוד תואר שני שם. אני אתחרט כל חיי, אם אני לא אעשה כל שביכולתי כדי ללמוד עם הבן אדם הזה. כלומר, אני פשוט לא יכולה לדמיין יום אחד שעובר בלי שיש לי איכשהו הזדמנות ללמוד איתו, כי הוא מלמד איפשהו, ואני לא שם. וזה הבית ספר היחיד שנרשמתי אליו, ולא... כן, אז זהו, אז ישר. וגם רציתי להמשיך ללמוד.
טוב, אני חייב להיות קצת סטריקט עם הזמנים, כי אנחנו כבר שעה. אז בואי ננסה להתחיל, כאילו, אני אתחיל לעבור על כל מיני נקודות שרשמתי, שמעניין אותנו גם את הצופים קצת ומאזינים על... קצת על באמת הקומיקס הראשון שהוצאת, ואיך הדברים התגלגלו, כאילו, למחש, ועד, כאילו, לא, כאילו, מההתחלה כזה, איך באמת זה התגלגל, איך היוזמות האלה, כי את ממש יזמית בעולם הקומיקס, והיו, אז תספרי, כאילו, איך במקביל לכל הלימודים והדברים האלה, איך זה קרה שהתחלת להוציא את זה?
אוקיי, אז הקומיקס הראשון שעשיתי זה פרויקט מר בבצלאל, שזה נובלה גרפית, 60 עמודים. אחרי זה היה את זה. עכשיו, זה היה עדיין שכל חבריי המאוד מוכשרים לכיתה, שהם היו בעצם האנשים שהכרתי כמו אלה כהן, אלון ברייר, אילון וינגר, תמר הוכשטר, כל אלה. עושים איור, ואני כמובן, אז גם אני אותה, וכולנו... עכשיו מחפשים איך לפתח את קריירת האיור, ואז האמת היא שרוב הלימודים, שוב, גם בתואר השני, בעיקר למדתי מחוץ לתואר השני, היה שני בלוקים מהבית ספר, משהו שנקרא קומיק סימפוזיום, שזה התחיל באוקיופי וול סטריט, וזה בהובלה של בן קאצ'ור, קומיקסאי מדהים, ומה שהוא עשה זה לקחת את הבית ספר שבו שהלימודים כמעט בלתי נגישים לאנשים כי שכר לימוד שם מטורף ולפתוח הרצאות של קומיקסאי מאוד מבוסס שמרצה נגיד הוא אפילו ואחד הסטודנטים שלו או סטודנטים בניו יורק או אנשים מתחילים ואז הקהל שבא לראות את הקומיקסאי המפורסם, נשאר גם להרצאה של הסטודנט, כולל הקומיקסאי המפורסם, ויש מין כזה, נוצרה שם קהילה מאוד חזקה, וכולם באו כל שבוע כדי ללמוד אחד מהשני, ומתוך הקהילה הזאת, אני ועוד חברה שלי עם הלימודים שהיינו הולכים, התחלנו להכיר גם קומיקסאים שהיו הולכים לעיתונים, אז הם... וגם כתבנו, סיכרנו על הפגישות שהיו למגזין שנקרא רמפס. אז וכמובן כולנו הלכנו לחנויות קומיקס אחר כך, להשקות אחד של השני. שם התחלתי לפגוש שבוע אחרי שבוע אמני קומיקס בניו יורק, צעירים ומבוגרים. דיברתי גם על קומיקס ישראלי, הבאתי מלא חוברות. כל אחד ממש תרם מהידע שיש לו, לא רק לגבי עבודות שהוא עושה, אלא גם מה שהוא אוהב בקומיקס, כזה מין show and tell. אז ככה, לאט לאט, התחלתי, זה הכל נעשה דרך החברות הזאת, לכתוב קומיקס לעיתונים, ובאמת נתנו הזדמנות כמה שיותר לכולם. הבאתי פה כמה דברים, Desert Island זה חנות מדהימה בברוקלין, שמוציאה את החינמון הזה, סמוק סיגנל, זה נגיד הכריכה של ארט סיגלמן, זה הלוגו שלהם שעשה ג'ים וודרינג, וגם סביב החנויות האלה, כל אחד יכול להציע סיפור, וזה מחולק בעשרות אלפי עותקים, בכל מיני מקומות, אז לאט לאט העולם, כיסא הקומיקס בניו יורק, אם אתה תלב בתוך הקהילה ומתחבר, אז אפשר להציע דברים ולעשות, יש תחושה שהם...
קהילה פתוחה.
כן, ואז התחלתי לעשות דברים וגם כמובן להשתתף בפסטיבלי קומיקס, בכל פסטיבל קומיקס שיכולתי.
יש הרבה שם? כל חודשים?
כן, יש המון. יש ממש את העונות. נראה לי כל חודשיים יש פסטיבל גדול אחר. יש את הפסטיבל של אוקטובר. שזה בבוסטון, הפסטיבל של נובמבר, שזה בברוקלין, הפסטיבל של דצמבר, שזה בלוס אנג'לס. בינואר יש את אנגולב, כולם עושים. אחרי זה בפברואר היה בפילדלפיה, מרץ אפריל זה מוקה של מוזיאון הקומיקס בניו יורק, יוני זה שיקגו. אז נוסעים, וזה כל הזמן אותם אנשים, אז גם הוצאנו דברים, כן, עושים רואו טריפ, כולם נוסעים ביחד. בדוכנים אתה פוגש את אותם מולים כל הזמן, והתחלתי גם להוציא את החוברות, ופשוט לחלק...
החלפות כזה?
כן, החלפות ליוצרים, לעשות אנתולוגיות, שלחתי לכל מי שיכולתי, כאשר המטרה שלי היא שזה לא משהו שהיה לי, זה פשוט משהו שרציתי מתוך, בעיקר רציתי לעשות ספר קומיקס, כי שוב, מה שדיברנו בפרק הראשון, זה ספר שהוא לא ידעתי איך לאכול אותו, לא הבנתי איך להיכנס אליו, עד שהתחלתי לפגוש את האנשים שעושים אותו. ואז החומר קיבל פתאום, וגם כשהתחלתי ללמוד איך לעשות, כל הטעויות שעשיתי, או כל מה שלא הצלחתי לעשות בעצמי, כשגיליתי אותו פתאום בספרים של מישהו אחר, אז הבנתי שככל שאני עושה יותר, ככה גם אני נשאבת לעולם ונהנית ממנו כקוראת יותר. וזה גם סוג של currency, כי אנחנו עושים בארטרים כל הזמן, ורציתי לאסוף הכל, אז הייתי צריכה לייצר ספרים, כדי שיהיה לי בפסטיבל הבא מה לאסוף. אז וגם במקביל, עם חוצפה ישראלית, שנראה לי זה חייבים.
לגמרי. זה את מלמדת בקורס הזה?
כן, בטח. בטח. זה ממש חשוב. לחזר באגרסיביות אחרי אוקיי, מה שחשוב נראה לי בדברים האלה זה ש בעולם האינדי, בגלל שכולם עושים את זה בלי תמורה כמעט, אז הם יוציאו דברים או יעבדו איתך אם הם מכירים אותך כבן אדם. כי כישרון יש, אבל עובדים על זה כל כך הרבה זמן, וכל צד משקיע את הדם, שהרבה יותר יש סיכוי, אם הם יודעים מי אתה, והם גם חברים שלך, ומבינים את הראש שלך, וגם אומרים, כאילו יש את, אומרים your voice, הסגנון, אז זה גם ממש ה-voice, כי נגיד, אני זקוקה להרבה עריכה, כפי שאתה רואה. אז מי שיודע מי אני כבן אדם, הוא יכול לראות מה לא נמצא, איזה חלקים מהבן אדם שבי לא נמצאים על הדף, ולאן לחווה. אז פתאום הבנתי שמה שאני רוצה זה ספר, ולאט לאט, או מהר מהר, כל מה שעשיתי, או כל הפעולה האומנותית שלי, הייתה, אני הולכת לכל פסטיבל, אני כותבת כמה שיותר, אני פוגשת כמה שיותר אנשים, אני מראה להם שאני חייב, שזה בדם שלי, אז כל פסטיבל יהיה לי משהו חדש, ואני דוחפת את זה למולים שמוצאים את הספרים שרציתי לעבוד איתם, והכמות היא נוצרה פחות בגלל ש... פשוט הייתי חייבת להגיע למטרה, אז
כאילו
הכמות שנוצרה.
זה
כן.
פשוט זרם, אני חושב.
כן,
כאילו
עכשיו...
מתפשט.
כן, אז הילה הייתה פה ודיברה קצת על המדרם וגם על מיסטיד, אז אני לא אחזור, אבל...
את יכולה לספר על איך בעצם זה נהיה התוספת הזאת להוצאה?
כן,
כאילו, זה את יכולה לספר, זה יהיה...
כן, זה חשוב. כלומר, זה לא... זה פרט טכני, אבל הטכני הוא החשוב, כי אז מה שלדעתי, וכאן כל כך שמחה שדיברנו על זה טיפה, שאתה עושה את המגזין הזה, כי הרבה מאוד יש דיבור על זה שבלי אומנים אין ספרים, וכל התעשייה, כמובן שהאומנים, אבל זה מעבר, או בלי האומנות עצמה, אבל זה מעבר לזה, זה נגיד, בלי חנויות ספרים, או בלי מקומות שבו אני, בלי המזוודה של מישל קישקה, לא הייתי רוצה לעשות את האומנות הזאת מלכתחילה, או לא היה נוצר, ובלי לראות אנשים אחרים שהגיעו, שיש להם שעשו את המסע הזה, שהוא נראה לי מרתק. רציתי לעבור את המסע, לא רציתי את הספר, רציתי לנסוע, רציתי את הרוטריפים. אז כשרואים שיש קהילה ושרואים שיש דרכים מגוונות, וזה היה גם בעיקר הקורס שלי, כי אני האדם האחרון שנראה לי היו סוחרים כדי לדבר על זכויות יוצרים בחוזה עבודה. עומר הופמן ידידי יודע ש... או חבריי מעולם האיור עוזרים לי, אדר ובן גם, כל פעם שיש לי חוזה אני נעזרת בהם, למרות שלימדתי את זה בקורס. אבל המטרה הייתה דווקא להראות שהדרך שלי יהיה כלכלה, כלומר להיות דוגמה חיה, וגם הבאתי כל מי שהבאתי אנשים לדבר, כלומר זה היה יותר להביא אנשים לשיעור שידברו, כדי לחשוף לכמה שיותר מגוון של אנשים, ו... המנהל של בית ספר הגדיר את זה זה המקום שעושים אינטגרציה לכל מה שנחשפים אליו. אוקיי, אז הרעיון של המדרם הוא,
אני רק רציתי להגיד משהו שאני חושב שזה ממש יפה, שכאילו את מדברת על הדרך, כי הרבה נגיד יוצרים צעירים, אז כאילו אני עושה, עכשיו אני סטודנט, אני רוצה ספר, שיהיה לי ספר ראשון. ובאמת הרבה פעמים לא מדברים מספיק על הדרך, והדרך שצריך לעבור שבסוף יצא משהו. ונגיד אצלך, את באמת רצית ליהנות מכל החוויה הזאת ולחוות את זה, ולא דאגת כמה שיצא לך ספר או משהו כזה, זה פשוט קרה בטבעיות. אני חושב שזה משהו נורא חשוב, ש אם יש חבר'ה שהם סטודנטים שמקשיבים לנו, ואנשים שהם עדיין לא מהירים, או שרוצים, או חולמים, אז זה נורא מעניין, הנקודת מבט של קרן, שזה לא שהיא שמה מטרה, כמו שאני אומר, מה המטרה? היא לא שמה מטרה, היא שמה מטרה פשוט ללמוד ולחוות את החוויות האלה. אני חושב שזה מקסים, שבאמת ככה זה קרה אצלך.
כן, אני רק אחדד שהמטרה כן הייתה להוציא ספר, כי כלומר, המטרה היא לא להוציא ספר כמה שיותר מהר, זה העניין. אלא המטרה היא כן להוציא ספר, ולפי זה אני עושה את ההחלטות של אני לא יטוס לחופשה, אני יטוס לפסטיבל, להשקיע. אני לא אשלח גלויות וידפיס דברים ליור, אני כל המאמצים מרכז בקומיקס. גם הדיי ג'וב שלי הוא לא קשור ליור, כלומר כדי שיהיה לי את הכוחות לקומיקס. וזהו, זה בדיוק מה שרציתי גם להגיד על המדרם, שזה כיף שיש לך קבוצה.
רק תגידי לפני המדרם זה, כי לא כולם יודעים מה זה המדרם.
סליחה, המדרם זה קבוצה של שישה קומיקסאים ישראלים, הילה נועם, אדר ראובן, עומר הופמן, דן אלון, עובדיה בנישו, וגם אורחים, נגיד שמרית אלקנתי, גפן רפאלי.
יש מלא אורחים, מה?
כן.
את זוכרת את כולם?
וטדי עכשיו, טדי גולדנברג. כן. רגע, מי שספסתי? לא, זהו.
היה עכשיו גם אלון, היה לו, הוא היה עורך?
לא, אלון, אבל הוא לא בהמדרם.
הוא לא היה בקומיקס?
לא. זה מיסדיז.
נכון.
כן, זה ברחש, אבל זה לא המדרם.
סליחה. כל כך הרבה הוצאות.
לא, אז אני אסביר. אז המדרם, אז התחלנו, אז רצינו ללכת לאנגולם, וזה היה בעיקר בהשראה של... המשלחנת הקבועה שלי בפסטיבל הקומיקס באנימיקס היא הילה נועם, והילה בדיוק חזרה מאנגולם עם ספר שסתיים עינה צרפתי. ואז נורא רציתי גם לנסוע, והמדרם מורכב, זה מצחיק, כי זה לא חבורה שעצרנו, כמו בחרנו את החברים בה, שהייתה איזושהי ישיבה, ועצרות, כן, הילה הייתה לידי, ואז אמרנו, נו, בואי נעשה שוב חברת, ואז אדר בא לבקר, אדר ובן. ואז אדר גם רצתה לנסוע, אז היא הצטרפה. ואז עומר עבר במקרה לבקר, וצעקתי אליו, עומר, דרך אגב, אתה עכשיו בחבורת קומיקס, אנחנו נוסעים לצרפת, אז עומר אמר, אוקיי. וקנה לי עם דן. ועובדיה סיים, נראה לי באותה בשנה שאחרי, וראינו את פרק מר שלו, והתחננו שהוא יצטרף אלינו, גם כי הוא כל כך נחמד. אז זהו, ככה זה. עכשיו, אבל זה העניין, שזה מעין מיק, פרקטל כזה של ככה מתנהל כל העולם הזה. הכל הוא מאוד רנדומלי, וככל ששמים את עצמך ביותר סיטואציות שדברים רנדומליים יכולים לקרות, ככה דברים יקרו. אני רציתי לציין משהו ממש, הדבר, לימודי קומיקס הכי גדולים שהיו לי לפני שאני אחזור לברחש ואני נזה דבר מהר, זה שהלימודים, הלימודים, השנה שבה ממש למדתי, הייתה השנה שהייתי אסיסטנטית של ריצ'רד מגווייר, שאומן קומיקס מדהים, מהחבורה של ארט ספיגלמן, צ'רלס ברנס, כל אלה שהיו במגזין רו, ופגשתי אותו במקרה, אחרי שחזרתי מחופשה בארץ לשנה ב' בלימודים, פתחתי את הדלת, איך שפתחתי את הדלת, התקרה התמוטטה על הרצפה, סגרתי את הדלת חזרה, אמרתי, אפילו לא מילה, יצא לי מין כזאת הנחה מהפה, ויצאתי לרחוב, הסתכלתי בפייסבוק, ראיתי שיש מסיבה בקולקטיב ממש מגניב של קומיקסאים, שהם שלושה מולים גרו באיזה לופט, בשכר דירה של איזה $200 לחודש, שזה כלום, והיו שם מסיבות drink and roll כאלה, הלכתי לשם, פגשתי מישהו, דיברתי איתו במסיבה אחרי זה, והוא סיפר לי על ספר מגניב שעובד עליו, למחרת, שוב, חלמתי על הספר, אמרתי אין מצב שעובר יום בחיים שלי ואני לא ממשיכה איתו את המסע הזה, התפקתי על הדלת שלו, אמרתי שלום, אני אסיסטנטית החדשה שלך, ואז נהייתי פשוט אסיסטנטית שלו לשנה, בעבודה על ספר מדהים, והלכנו לארכיונים, הלכנו לחקרנו את זה, כלומר הסתברנו בספריות, נברנו באוספי תמונות, הוא אמר, מצוין, אני צריך אסיסטנטית, ואז הוא אמר לי את כל הדברים שהוא צריך שאני אעשה בפוטושופ, וכמובן שבשיעורי פוטושופ בבצלאל לא הקשבתי בכלל ולא ידעתי פוטושופ, ובהתחלה עשיתי, מי שיודע מה זה פלטינג, עשיתי את זה על שולחן אור עם דיור, עשיתי ממש הכל, כי זהו, עכשיו, כל זה כדי להגיד, שככל שמכריזים על דברים, עכשיו עומר, אתה בחבורת הקומיקס החדשה שנוסדה לפני שנייה, עכשיו אני אפתח הוצאת קומיקס, עכשיו אני ילך לאיזה, אני אשים על עצמי חליפה כחולה ואלך עם שושקה ברחוב, ככל לקחת בגט, ככל שאומרים, נגיד הדבר הכי מטורף שאני יכולה לדמיין, אז כבר דמיינתי אותו. אז מה, אז אין כמעט מוטיבציה ללכת במסלול הזה. אבל דברים המדהימים באמת קורים עם כן, פשוט צריך לייצר מצבים רנדומליים. אני אומרת צריך, אבל אני כנראה לא צריכה להגיד צריך. בשבילי זה עובד.
כן, זה נשמע ממש כאילו מגביל. זה סוג של מיינדפולנס שאומרים, את לא צריכה לחשוב על זה שאת מיינדפול, את צריכה להיות במיינדפול, אז זה ממש מזכיר לי את כל האנשים שמדברים על זה, וגם בספרים שקוראים בנושא, שהם אומרים באמת לנסות לזרום עם הדברים, כמו שאת אומרת, עכשיו אני רוצה להוציא מגזין, אז אני לא אגיד אני רוצה בראש שלי, ואני אחלום, אני פשוט ארשום את זה עכשיו, ואני אגיד, מי איתי?
כן,
מי בא לדרך?
בדיוק,
כאילו,
מכיל.
מי...
כבר יש לך,
נכון.
כבר זה, כבר...
כן.
אגב, שעושים פיץ' זה הדבר שמלמדים שם, אם אתה רוצה לייצר את הכריכה, כמו... והיא לא חייבת להיות הכריכה בסוף, אבל מין... שכבר יהיה קיים. יש גם מורה אחד שאני מאוד מזדהה איתו, כי גם אני עושה את זה ככה, הקומיקסים הראשונים אגב שעשיתי, הסיבה שהיה לי את הסטמינה, את הסיבולת לב ריאה לעשות אותם, היה כי התאהבתי במישהו ודיברנו על משהו ורציתי להיראות מגניבה, והאמת היא שככה גם ככה גם שמעתי על בצלאל הראשונה, כלומר, היה את אבא שלי, אבל היה גם את חבורה באנימיקס של חבורת בלנדר, שהם היו בוגרי בצלאל, ושגם גילל סליקטר, למשל, דיאב טברי. ואז אמרתי, אז הייתי אומרת לכל מיני אנשים שפגשתי, אני מדברים על נוטב, על כדורגל נגיד. ואז הייתי אומרת, וואלה! בדיוק כתבתי על זה אתמול קומיקס. ואז הייתי הולכת הביתה ועושה את הקומיקס. או, וואי, נתקלתי בספר ואז הייתי מפברקת את הספר, אבל ממש יוצרת אותו. אז כן, אז אני חושבת, ואני חושבת במובן הזה, זה קצת מרחב או יקום מקביל, שכולם מבינים אותו כי זה מדבר בצבע, אפשר לקרוא צבע, טקסט, דיבור, חומר, אבל זה משהו שלא היה שם לפני, כלומר זה מין שבירות של דברים קיימים, או שבירות הצידה, שהופכים אחרי זה להיות. אז אני חושבת שהמגזין, הוא באמת יש לו כוח לייצר קהילה, שלא הייתה שם קודם, לייצר איזשהו מרקם ממש חדש. למרות שאנחנו מדברים על דברים בינינו, כותבים על איור, אבל ברגע שנוצר מוצר חדש או אפיק, והמגזין בתורו ייצר עוד דברים, עוד פרויקטים, עוד...
ואיך נגיד... העברתי השבוע הרצאה לסטודנטים על באמת פרויקטי צעד של כל עיצוב, ו-HJT, העברתי בעמוד הפייסבוק שלהם, ופרק שלם הקדשתי לפחד. כי הרבה פעמים מדברים על פרויקטי צעד, ואני דיברתי על פרויקט הספנזין וחברות הטושים, כל מיני דברים שעשיתי, ובאמת סיפרתי שבהתחלה הפרויקטים היו בחבורה, כי פחדתי לבד. אז באמת את מדברת הרבה דברים שאת העז דרפה, היה לך הרבה אומץ.
חבורת הטושים.
אז איך כאילו, איך את התגברת על הפחדים האלה שאת באמת אמרת, הנה עשיתי, זהו. כי מי שנגיד מקשיב, הוא אומר, אבל איך היה לה אומץ? כאילו איך היא...
זה לא לבד, כלומר, נגיד בארץ יש את דודו גבע וזאב, או זה... גם אם אני לא ישירות קשורה להם, זה עולם שהוא כבר קיים. אני בעיקר רואה את זה דרך פסטיבלים, או דרך הלימודים שם. יש לנו מין רישיון, בגלל שאנחנו מייצרים מזה... אוקיי. סליחה, לא, אני אתחיל את זה מחדש. אני חושבת שזה מאוד קשור להבדל בין המחול לאיור, שאני עדיין מאוד מושפעת ומציירת, והנושאים שלהם אני כותבת כל הזמן מחול או נובע מריקוד, אבל בריקוד הסיבה שגם חליתי מזה כל כך, זה כי זה על הגוף שלך. ודווקא כשהיה לי תקופה בחיים שהיה לי הכי הרבה שליטה בשרירים, וכל תנועה שעשיתי... היינו בחדר מוקף מראות, וכל דבר שעשיתי ידעתי בדיוק איך אני נראית מבחוץ. אז היה הפחד הכי גדול, אז היה הפחד במה. כשרקדתי, כשהיה לי צי היכולת הגופנית לעמוד מול קהל. ודווקא עכשיו, אני לא מפחד, אני רוקדת בכל מיני הפקות, בקבוצת התיאטרון, אני עושה ממשתיות, לומדת על קוויים, נופלת הרבה, דיברנו על מציאות, כי יש, הגוף קיבל איזשהו שחרור בגלל שבסוף אני מציירת. כלומר, זה אני האולטימטיבי, לא זה. ואז נותר מין כזה מעגל שבגלל שיש לי את זה עכשיו בעולם, אני יכולה לעשות מה שבא לי, עדיין יהיה לי את זה. אני חושבת שהבנתי את זה בעיקר מול אנשים שאהבתי. אם היה דייט כזה ממש מוזר ודיברתי דברים משונים, אז מיד עשיתי ספר, כי בספר נתתי להם את זה, כדי שיהיה להם משהו כזה ממש מבוקר, שזה לא אני. אז בהתחלה נוצר הניתוק כזה בין קרן שלא מפחדת לעשות כלום, ולא אכפתי כל כך מה קורה פה, כי בסופו של דבר אני חוזרת, הגרעין של העבודה היא בסטודיו בתנאי בקרה מאוד מאוד ביישנים ואינטרוברטים. אז זה ברמה אישית, וברמה של הקבוצה, גם בהמדרם, כשאנחנו יוצרים ביחד, יש לי את הביטחון לנסות דברים, כי אני יודעת שבתוך הספר הזה מישהו מקבל גם קומיקס של הדר, של עומר, של דן. הבאתי גם ספר שעשיתי עם חבורת המדרם, אנחנו משתפים פעולה לא רק בהמדרם, למשל, זה ספר עשיתי עם דן אלון, הרפתקה במוזיאון, שיש לנו פרצופים ממש משונים כאן, ורקדנו ושרנו, וזה היה ממש ביזרי. יש פה חבורה שלמה של אמנים, שחר שרי, גפן רפאלי, רן הדס, מדר גולפרב, איתי רון גלבוע, שאני משתפת איתו פעולה. ועשינו דברים ממש משונים, אבל זה בגלל שלא משנה מה עשינו, בסוף זה נהיה ספר. אז אני חושבת שהפחד, ככה אני מתייחסת לזה, שיש לנו מקצוע שאנחנו יודעים איך אנחנו יכולים להיות מאוד פרועים או לנסות דברים, ואז יש לנו הזדמנות נוספת לחזור, כמו ריפלי או כזה מין.
כן, זה כאילו לנסות להיקשה, כן. לתקן. כן. אנחנו יכולים לתקן, לא קרה כלום אם משהו לא הצליח.
כן, ועוד דבר זה שהטעות או הכישלון הוא הרבה פעמים הפתח של הדבר הבא שתעשה, או הדבר הבא שתהנה ממנו או שתגלה. אני חושבת שכל מה שלא הצלחתי לעשות, נגיד בריקוד ובכוריאוגרפיה, עכשיו אני עושה את זה על הנייר, ולהפך. או כל מה שאני, הטעם שלי בספרים, או הספרים שאני אוהבת, אם תסתכל על המדף ספרים שלי, זה הדבר שאני נכשלת בו. נגיד, אני עושה דברים מאוד אבסטרקטיים, לא תקשורתיים, אני אוהבת מאוד לאופף. אבל נגיד, הספרים שאני חייבת לקרוא, זה שיש להם עלילה מובנית, שהם סוחפים, התחלה, אמצע וסוף, משהו מותח, וזה הדברים שאני נהנית מהם, אני חושבת, כי זה המקום היחיד שבו אני מוצאת את האי הזה, רק בדברים האלה. אז אני חייבת אותם. אז אני חושבת שפחד הוא גם, פחד לא צריך להסתכל עליו כיחידה, כמשהו שהוא רק פחד, אלא רק מין אי כזה שהוא חלק מעולם שלם שאפשר למנות סביבו. כאילו, בתוך המפה של החיים שלך יש את אי הפחד שחייבים לבקר בו, אבל יש גם את האי שהפחד זורק אותך אליו. זהו, אז זה ידעת.
דיאלוג עם הפחד.
וגם דחפושות, זה אולי ברמה הכי, אם אני רוצה לנסות משהו ואני פוחדת, אני מתחפשת.
יפה. לא, יש את העכביש הזה.
מה?
העכביש הזה.
מה זה העכביש?
התחפושת זה לא העכביש, אבל התחפושת הזאת. זה עם שושקה.
כן.
כן.
כן, כן.
טוב, אנחנו כיסינו יחסית הרבה בזמן הזה, ו... אני אדלה קצת על דברים, כי
לא, בטח.
תכלס דיברנו עליהם.
כן.
והיה ממש מעניין. מה את שומעת בזמן העבודה? כי בזמן שאת מציירת, לא?
אז כן, אז יש את השלב של החשיבה, של הכתיבה, שזה, אני חוזרת ליסודות שזה מוזיקה קלאסית של בלט. או מוזיקת ברוק, כלומר מוזיקה שהיא דרמטית, שהיא כתבית, גם נגיד כן, אבל גם משהו שהוא ב-DNA שלי, שהוא כבר רקדתי, זה צריכה להיות מוזיקה שרקדתי לתוכה כבר, ובלי טקסט. ערן בן זוגי יש לו פלייליסט הוא שהוא לוקח מאוד ברצינות, והוא את כל דצמבר כל שנה מקדיש לטופ 30 של השנה, וממקם אותם, הוא ממש עוסק בזה. זה נקרא ערן's פלייליסט, שזה בעיקר... ואני שומעת את זה כל הזמן בבית.
מה השם המלא?
לא, ערן הדס.
ערן הדס.
אבל זה נקרא ערן's פלייליסט, אני חושבת שזה מופיע בגוגל, ויש שם בעיקר...
נותנים לינק גם.
כן, זה פלייליסט טוב. ואני שומעת הרבה ספרים, אודיובוקס, פודקאסטים, וקשקש. כן, אבל זה השלבים של העבודה, שאם אני צובעת, אז אני יכולה לשמוע משהו עם מילים. האמת היא, אפשר לראות בציורים שלי, כשמופיעים העיגולים, זה תמיד סמן לזה, שאני בחלק בפודקאסט או באודיובוק, אני יכולה להדגיש.
בוא נגיד יש, כן,
בסדר. כל פעם שמופיע הטקסטורה של עיגולים, או טקסטורה.
מי שמאזין, עכשיו קרן תפתח את הקומיק. איזה קומיק?
זה משהו שעשיתי לקומיק לטווי שנקרא קוש. אז נגיד כל פעם שמופיע טקסטורה כזאת בבד, זה פשוט כי אני בחלק באודיובוק שהוא נורא מותח, ואני כבר לא בתוך היוך. אני בפודקאסט, אז אני רק עושה עיגולים.
יפה, זה קטע.
כן.
אז ממש אפשר למפות את האיורים שלך לפי...
אני זוכרת, כן, בדיוק, זה מפות מוזיקה. פה רואים, פה יש המון עיגולים. כל המשנקיים שלו זה עיגולים קטנים, שזה בטח שבע פעמים זה.
גניב. יש איזה סרט שהשפיע עלייך? שאת אוהבת לחזור אליו?
אני חושבת שאני ספוגה בסיוט של לפני חג המולד. אני יודעת שעכשיו זה מאוד פופולרי, אבל יש לי את הקלטת הזאת מאז VCR, שזה הקלטת היחידה שצפיתי מאז שהוא יצא, והמוזיקה של דני אלפמן בכלל. וכל הכוריאוגרפיות שלי בתיכון היו ג'ק סקלינגטון, השלד. הוא נכנס, הוא התנועות שלו. ויש סרט Don't Look Now, שניקולס רוג, הוא מככב בשעה, בכל הספרים אני נותנת לו איזשהו רפרנס, ויש לי דמות כזאת עם שפם שהיא דונלד סאטרלנד, ואני חושבת The Falls של פיטר גרינווי, שזה, יש מין אירוע מסתורי, ואז מראיינים 99 אנשים מספר הטלפונים שהשם משפחה שלהם מתחיל ב-F-A-L-L, The Falls, על האירוע, אבל לא יודעים מה האירוע, ולכולם איכשהו קרה משהו שקשור בציפורים. אני חושבת שבתנועה יש עוד כמה שאני יכולה לחשוב עליהם, אבל מכל משהו כזה אני, זה כולם סרטים שאני לא מבינה, ומתוך החוסר או שיש שם איזשהו משהו שלא הבנתי עד הסוף למה אני נמשכת אליהם, וזאת התחושה שאני הכי אוהבת להיות בה, שאני נמשכת למשהו ולא יודעת למה, ובתוך זה אני, אז בגלל זה מאוד משפיע עליי.
יפה.
כן.
מעניין. ואת מתחברת לסדרות?
אני מתחברת בעיקר כשהייתי, כשאני מבלה הרבה זמן בלי חברה בני אדם, ואני מציירת, ואני ערה הרבה בלילה, שהכל שקט, ואז אני צריכה איזשהו קולות מוכרים, כן. ומה שאני בסדרות זה שאתה לא צריך, זה קצת כמו פודקאסט, שאתה לא צריך לראות את המסך ואתה...
כן.
אבל האמת היא שאני ממש לא... כבר הרבה זמן אני קצת מפגרת מאחור ב... סדרות שמדברים עליהן, ואני לא...
בסדר.
אבל אני אוהבת, כן.
סדרות די גרועות. אז באמת כל מה שיוצא מנטפליקס לאחרונה על הפנים. אופ, רציתי לשאול משהו. מה החלום הבא? זה מה שדיברנו עם הדוכן, עם החנות.
אז אני עובדת בסיפור פשוט, וזה אחד שאני רוצה נורא... סליחה, אני נורא רוצה שיהיה חנות שגם יש בה ספרי אומן של כל היוצרים המקומיים, וגם אפשר לייבא לשם דברים. יש לי ספרייה ענקית של ספרי קומיק שהייתי רוצה איכשהו להנגיש אותה. ובית ספר, המקום שלימדתי בו עכשיו... היה המקום האולטימטיבי בעיניי. אני זה מעין, אני לא יודעת מה תהיה המקבילה שלו בארץ, אבל כי כל המטרה זה שזאת עירה נידחת שאין בה מה לעשות חוץ ממבוכים ודרקונים, השמש עוקעת בארבע ויש רק שלג, אז אין מה לעשות. אין מה לעשות חוץ מלשבת ולעשות קומיקס כל היום, אבל אני נורא רוצה שיהיה בית ספר כזה, ושהוא יהיה פתוח גם, שיהיה מין מקום, סטודיו ענק פתוח שכולם יכולים לבוא וליצור בו על שולחן אחד, ושיש בו גם נגישות למדפסות או חומרי ייצור ספרים. כן, ותכנים חופשיים, נגיד בשיטת בארטר שאתה נותן סקיל שרינג.
יפה, זה נשמע מדהים באמת. עכשיו שאמרת את זה בפודקאסט שאני מקשקש,
יעשה
לך דרייב.
איך זה יקרה?
פעם הבאה שניפגש כבר תגידי כן, כבר עובדים על תשתיות. משהו כזה, לא? היה שאלה מקודם ש... כאילו קצת דיברת על המסלול שלך בתואר שני וזה, אבל עכשיו שיש אנשים שמאזינים וסטודנטים, אז יש איזה, נגיד, טיפ למישהו שהוא מתלבט, האם שווה לי עכשיו לעשות תואר שני בשביל החשיפה, או שאולי, נגיד, כל מה שאת מספרת, אז אני חושב, נגיד, על חלק מהמוריינים, שסיפור שהם פשוט שלחו מלא אימיילים למלא מולים ו... האם את חושבת שבאמת צריך לעשות את המסלול הזה שהלכת ללימודים בתואר שני, או שאפשר פשוט להיות מאוד אסטרטגי ולשלוח למלא מולים ומלא לעיתונים?
כן, אז אני חושבת שזה תלוי, שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לא אוטומטית. יש משהו שנדבקתי אליו בלימודים, שכשיוצאים מהלימודים יש... אני נורא לא רוצה להגיד תחרות, אבל אני חייבת להודות שהרגשתי את זה, כי אתה מסתכל על החברים שלך שישר מקבלים עבודות לעיתונים ומציעים לגייס סקאוטרינג וכותבים עליהם על האורך הגמר שלהם.
ברור שיש תחרות.
כן, כן. לא, אבל זה גם עולם, בניגוד לנגיד אומנות, שיש מספר מסוים של מוזיאונים או גלריות, ביורו אתה באמת יוזם ויש אין סוף לקולות. ולהפך, נגיד בקומיקס, ככל שיותר אנשים יעשו קומיקס, מי שאוהב קומיקס הוא רק רוצה שיצאו עוד ספרי קומיקס, הוא רק רוצה שיהיה עוד קולות, הוא לא רוצה שרק חלק מהאנשים יזכו להוציא, הוא רוצה את הכל. אני רוצה לשמוע, אז יש מין מרוץ כזה, וגם אני חושבת שבמובן מסוים זה נכון, אם אתה רוצה קריירה מסוימת, אתה מסתכל איזה מאייר אתה רוצה את הקריירה שלו, הולך לאתר שלו, רואה איזה ארט דירקטורים הוא עבד איתם, לאיזה מגזים הוא הוציא, איזה תחרות הוא השתתף, ואתה עושה את הכל. אבל הבעיה עם זה, זה ש... אז איפה הקהילה, בייחוד אם אתה מהר מהבית ולא בסטודיו, או אם אתה גר בעיר ש... בעיר שנגיד לא מרגשת אותך אומנותי, או לא יודעת. כי גם אתה צריך איזשהו אינפוט אומנותי או יצירתי או משהו לנפש, לא רק... אתה צריך גם את ההשראות. אז צריך קודם כל לראות מה נותן לך השראה ליצור, איזה קהילה אתה רוצה לחיות בה. ואני חושבת שהייתי ממליצה ללכת לפי זה, כי אם אתה חולם לעבוד בניו יורק, אז לא, זה לא חייב להיות לימודים, זה גם יכול להיות מה שעשיתי התמחות, או ללכת להיות אסיסטנט של מישהו, או אפילו אם אתה לא יכול לקבל ויזת עבודה, אז וזה גם אני עושה בשנים האחרונות, פשוט נוסעת פעמיים בשנה לפסטיבל כדי לפגוש. אני, החברים שלי או האנשים שיש לי דיבור איתם נמצאים שם, אז שם אני ממרכזת את החיים היצירתיים שלי. ברמת החיים, ברמת הזה שאני נהנית מהחיים עצמם של האיור, כי זאת עבודה ממש סיזיפית. אז אני חושבת שההחלטה היא לא רק מי הלקוח שלך, אלא גם עם מי אתה חי ומה הקהילה, או אם אתה רוצה ליצור קהילה, או גם אם את לעבוד עם לקוחות, אז יש נורא, זה מקצר קצת את התהליך, למרות שזה נראה כביכול יותר השקעה, אז לראות את המקומות האלה בעיניים ולפגוש אותם. אחרי זה אפשר, נגיד רוב החברים שלי נשארו בניו יורק, בקומיקס לא יכולתי להרשות את עצמי להישאר בניו יורק בחיים, אז במקום זה העבודה שלי כאן, אבל אני משתדלת כמה שיותר לנסוע. אז אני, עכשיו השאלה היא מה באמת יקרה עם העולם יעבור להיות יותר ויותר וירטואלי, איך זה יעבוד, אני לא יודעת. ולכן אני חושבת שזה ממש חשוב שאנחנו ניצור את הקהילה של עצמנו כאן. כי גם צריך לא, סליחה, אני כל הזמן אומרת צריך, אבל אני חושבת שההנאה היא חלק גדול, אם לא גם התגמול היחידי, כי כלכלי זה לא. אז זהו, אולי אני אגע קצת בברחש במובן הזה, זה שאנחנו קוראים לברחש הוצאה למטרות, לא למטרות רווח, או אפילו הוצאה למטרות הפסד. כי המודל הכלכלי הוא לא הספרים, כי אנחנו מראש מניחים שלא יהיו מחירות ספרים. כי זה שירה וזה קומיקס ניסיוני. אבל כל מי שמוציא ספר בברחש הוא חלק מקהילת ברחש. ובתור קהילה אנחנו עושים, הם ה-go-to's שלנו, שאנחנו עושים פרויקט אמנותי, שאנחנו עושים אירועים, אנחנו עושים סקיל שרים בינינו, אלה נובק שהיא משוררת, כי ברחש זה בעיקר הוצאת שירה עם רן הדס בדניאל עוז. אני עושה את מחיקת הקומיקס, אבל ראינו גם קצת אבל כמו בהמדרם, זה מן, אנחנו רוצים לעשות ספרים, אז אנחנו ביחד חולקים את המשאבים בין כולנו, אם זה משאבי כישרון, אם זה משאבים כלכליים, אם זה משאבים של, או אם זה פשוט ליצור לא בתוך וקום. וגם אם יש ברחש, אז אולי עוד הוצאות יקומו. אז הרעיון הוא שגם זה אולי המודל של קומיקס, כי אני חושבת שמרוויחים מקומיקס אלטרנטיבי, אבל כן מרוויח, ממכירות ספרים לא מוכרת, כבר המכירות הן מאוד זעומות, אבל מזמינים אותי להרצות, אז משם אני אקבל כסף. מטיסים אותי לפסטיבלים, אז משם אני אקבל כסף. מקבלת רזידנסים, או ללמד במקומות, או להרצות, שזה פועל יוצא מהעיסוק בקומיקס, אבל התחום הוא לעולם לא סינכרוני בין מה שאתה עושה למה שאתה, זה לא מוצר ותגמול, אלא מין מרקם כזה, אז זה היה בהקשר למשהו?
כן, אבל לא נורא.
אוקיי, אז כן.
אני בטוח שיש סטודנטים שנורא...
אז כן, אז לסטודנטים, אז תגדירו מה... עכשיו, בכל רגע נתון, כל יום, זה העצה שאני הכי חושבת, מהו הדבר שאתם, האם החלום עדיין עומד? האם החלום שהיה אתמול הוא עדיין החלום? כי מותר לשנות. ואיפה אתם רואים את עצמכם? וגם את זה מותר לשנות. כלומר, זה לא חייב להיות, אם החלטת משהו, אז כל המיקרו החלטות צריכות לעשות בעצם להחלטה הזאת, אבל לא כל מסלול החיים, כלומר, אני חושבת שנהיים מאוד overwhelmed אם מנסים לחשוב יותר מדי קדימה ולהגיע למקום ואז להרגיש כישלון כי לא הגעת למקום הזה. אלא לראות לאן ספציפית האישיות המאוד ספציפית שלך מובילה אותך, וזה הכוח, זה הכל שלך. וזה גם לא מרתון. אחד היוצרות הקומיקס האהובות עליי הוציאה ספר ראשון בגיל 70. 5. מרים קייטין, למשל.
יפה, זו תשובה ממש יפה.
אוקיי.
כאילו, לא, לא.
אוקיי,
זו. מה הצבע אהוב עלייך?
כחול.
כחול, אוקיי. עם מה את עובדת?
לפרונות
צבעוניים.
כן, זה 80% לפרונות צבעוניים, 80% סוכריות. עטיפות של סוכריות. כן, לפרונות צבעוניים. סליחה. זה ASMR. פריזמה. כן, חידולים. פריזמה קלר. ופריזמקלר ופאבר קאסטל שרוגים.
ואז את צורקת אותם ופוטושופ מסדרת?
כן, אני אורות בגודל כזה.
יפה. יש לך איזה צילום כזה שנוכל לעלות בפייסבוק?
כן.
האמת שענית כבר על כמה שאלות. דיברת על מהירים שהשפיעו עלייך, כבר דיברת על זה. והיית רוצה עכשיו במקומות האלה שהיית, יש איזה מקום שהיית רוצה לחזור אליו ולהעביר בו עוד איזה שנה?
ורמונט.
ורמונט?
כן. ממש מתגעגעת. כן.
טוב, אז אני מציע שתעשי את זה. אחרי הקורונה.
אבל יש להם רזידנסי פתוח, כלומר כל אחד יכול.
אז לאן, למה לחפש
בגוגל? כשאתה רזידנסי שאני עשיתי לשנה, אפשר לעשות לינק. יש להם גם לחודש לגור באיזה
ביט. לא, אבל מה השם של ה...
Center for Cartoon Studies.
אוקיי, אז תחפשו, גם קרן תשלח לנו לינק. טוב, היה לי ממש מעניין, קרן. לא, באמת. אני מכיר את קרן מהספרים, מהאיורים, ומעולם כבר דיברנו, ואני חושב שגם אתם נהנתם היום. כן, אז תודה לקרן קאץ שהייתה איתנו. מה יש לי להוסיף? להוסיף שיש את המגזין של מקשקש, אז תשלחו לי הודעות אם מעניין אתכם להיות שותפים, ואם אתם בא לכם לכתוב על איור, גם סטודנטים וגם אנשים שסיימו להיות סטודנטים מזמן. חוץ מזה, בבקשה, אם אתם יכולים לדרג את הפודקאסט באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, איפה שאפשר לזרוק מילה טובה, כי אז עוד אנשים ייחשפו לפודקאסט, הם ישמעו על מהירים ועולמם הסודי של המהירים. כן, אז זהו נראה לי בנוגע להודעות. קרן, עוד משהו להוסיף?
הבאתי ספר.
נכון.
כן.
אז מה שנעשה, אז מי שמאזין בפודקאסט עכשיו, תקפצו ליוטיוב, כי אנחנו ממשיכים את ההקלטה ואנחנו מראים קצת ספרים של קרן. זה נגיד משהו שפחות נראה לי מתאים להקלטה. אז תודה רבה ונתראה שבוע הבא. ביי ביי.
ביי ביי, תודה.